אז בעזרת השם אנחנו, אם יש לכם שאלות, אני מקשיב לחלק הזה או לדברים שנלווים לחלק הזה. לאף אחד אין שאלה, ממשיכים? יש לך שאלה? מה שלומי? תודה רבה על השאלה, שלומי טוב. תודה על הדאגה. ימים לא פשוטים, אבל בעזרת השם מתגברים. מאבקים. בניין. מה לעשות? גם שלא צדיקים נופלים, אז מה לעשות? לא רק הצדיקים נופלים, גם אני. טוב, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. אני רואה שאין שאלות. או שהכל ברור, או שום דבר. טוב. אנחנו עכשיו עוברים לחלק הסוד, בעזרת השם. החלק הזה כמובן מתחיל בגמרה, הגמרה שהבאתי קודם, גמרה במסכת תענית, דף זין עמוד א'. הגמרה אומרת, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. פלא פלאות. דרך אגב, שתזכרו לכם שגם ביום מתן תורה בשבועות, ירד גשם. זה היה יום גשום. היה יום שבת גשום, ברקים, וכל מה שנלווה למצב של אווירה חורפית, כדי שעם ישראל ירגיש יראה. כי היראה עושה כלי. אם אין יראה, אין כלים ואין יכולת לקבל. וגם זה לא הספיק ועשו את חטא העגל. אני אומר מה שחכמים אומרים. עשו. אני לא ממציא דברים. מקור הדברים, מאיפה לקח, כן, התנה את מה שכתוב בגמרה עכשיו, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, בפסוק יערוף כמטר לקחי. ודרשו חז"ל, אין לקח אלא תורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, יוצא כי יום הגשמים הוא המודל למתן תורה. מעניין מאוד, כי הקטן נתלה בגדול, ככה אומרים חז"ל. כלומר, מה המודל של מתן תורה? גשם. כשיורד גשם, אתה צריך להרגיש כמו מתן תורה. למה? כי התורה היא מים, וזה דבר שמתגשם, לכן קוראים לו גשם. הוא יורד מעולם גבוה, והופך להיות מציאות שמצמיחה באדמה. זה לא הייתי קורא לזה למקווה, אבל לפי ההשוואה הזאת בהחלט כן. ולכן, זה מה שקרה במתן תורה, שמה? שפסקה זוהמתם. שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. וגם לעתיד לבוא, נאמר, תורה חדשה מאיתי תצא, תורה חדשה פירושו תורת הסוד, וגם בתורת הסוד, אנחנו נקבל בעצם מים שיזרקו עלינו כמו גשר, וזה יהיה בעצם מתן תורה של ארץ ישראל, מתן תורה מחודש של תורת הקבלה. זה כבר קורה היום. זאת אומרת שיום הגשמים הוא המודל למתן תורה. אז כל יום שיורד גשם אתם צריכים להרגיש שזה מתן תורה. דרך אגב, יותר קל להבין דברים בתורה כשיורד גשם. כי אתה צריך בעצם לכוון שעכשיו מתגשמים רעיונות במציאות, תשלב את הלימוד שלך יחד עם זה. רבא מוסיף ואומר, גדול יום הגשמים לא רק כיום מתן תורה, אלא יותר מיום שניתנה בו תורה. לא אכפת לי ממתן תורה, יש לי יום עוד יותר גדול, אומר רבא, כשיורד גשם. כמובן, לאיזה יום הוא מתכוון? לשמיני עצרת. זה נקרא יום הגשמים. למה? כי זה היום הראשון שמבקשים גשם. מכאן ששמחת תורה, היום השמיני, עשרת, מחר, יותר גדול מחג השבועות, לפי רבא בגמרא. מסקנתו, מעצם העובדה שמי נתלה במי, התורה נתלית במטר. וכיוון שהתורה לוקחת מודל במטר, כיוון שמחר בלילה, כלומר יום שני בבוקר, אנחנו נבקש גשם, זה יותר גבוה מחג השבועות. אבל יש משהו אותו דבר. אתם רואים שזה שמיני, שמיני. שמה 50 יום, פה יום שמיני ממש. שמה זה 7 כפול 7, ופה זה רק 7. אחד בחורף, אחד בקיץ. בחורף, למה זה רק 7 ימים? עכשיו זה חורף. זה 7 ימים. כי זה זכר. החורף זה זכר. הנקבה מתחילה בניסן, נכון? מה יש בנקבה? התפתחות, גילוי. לכן מה שנמצא אצל הזכר בפוטנציאל, בגרעין, בזרע, זה הופך להיות 7 שבועות בזמן של הקיץ, שזה נקבה. לכן כל יום בסוכה קיבלנו אורח, נכון? בין פסח לשבועות זה יהיה כל שבוע. שבוע ראשון אברהם, שבוע שני יצחק, כמו אושפיזין בסוכה אותו דבר, רק שם זה שבוע בשביל כל אחד. ופה זה יום אחד, הכל מצטמצם, הכל יותר יותר מהר. כי בזרע הכל קטן, וכשהזרע נפתח, אז יום אחד הופך להיות שבוע. זאת אומרת שאני חוזר לעניין שלי, היום של שמיני עצרת, גם בעניין הזה שעכשיו אמרתי לכם, הוא יותר גדול מחג השבועות. למה? כי בשביל חג השבועות אני בזמן רחב כדי להגיע אליו, וכאן אני בזמן מאוד מאוד מרוכז. ומה כתוב על ביאת המשיח? שהזמן הולך ומצטמצם. זאת אומרת שהסיבות והתוצאות הופכות להיות ממש קרובות אחת לשנייה. אז אני עושה תיקון ביום אחד, מה ששם אני צריך לעשות בשבוע שלם. ואם אני ממשיך יותר קדימה, מה יקרה? אותו דבר ב7 שעות. הבנתם? ואם אני הולך עוד יותר, 7 דקות. וכו' וכו'. ולכן יש אומרים שהמלחמה האחרונה תימשך 7 דקות, 7 שניות. זה אומר שבעצם יהיה סיבה ותוצאה במדרגה אחת. עכשיו, איך זה יהיה, מה יהיה, לא יודעים. אבל הזמן מתקצר, הסיבות והתוצאות מתקצרות. למה הזמן זקוק לזמן, ולפעמים הוא כבר לא זקוק לזמן? אתם מבינים את השאלה שלי? למה לפני החטא בגן עדן, כן, אדם וחווה, אחרי החטא, קרובים עדיין לשורש, גם אם זה בחטא. הם עולים למיטה שניים ויורדים מהמיטה 7. ככה כתוב בגמרא. אדם הראשון עולה עם חווה למיטה, יורד מהמיטה, היא כבר בהיריון וכבר ילדה, באותו רגע, והיא ילדה את קין, את הבל, שתי תאומות לקין, להבל, ותאומה לקין. 7 אנשים יוצאים מהמיטה. לעתיד לבוא כתוב שהיא תהיה בהיריון והיא תלד באותו זמן, הרב יולדת יחדיו, או מי שילך לעשות ענבים, הוא דורך על הענבים, והיין יוצא כבר מיד. לא צריך חביות, לא צריך שום דבר. לא צריך 24 חודשים בחביות וסערז וזה, כלום. מיד יש לך יין, ויין משובח מששת ימי בראשית. משהו מעולם אחר. ככל שנלך, נתקדם בזמן, היין ילך ויהיה משובח יותר. ככה זה כתוב בגמרא, אני לא ממציא כלום. משנה מפורשת. ולא רק זה, אלא היין ביוקר. ככה יהיה כתוב. כן? אז מי שעוסק בזה, יש לו עתיד. מפסח עד שבועות מתחילה נקבה, כן. בזכר. כן, זה זכר. שוטל. כן, אנחנו נלמד על זה עכשיו. זה החלק של הסוד. אני אגיד לך גם כמה. 48. זה סוד, עכשיו אנחנו נלמד את זה. הנה, כתוב חלק הסוד. הזמן מתקצר בגלל ש אנחנו חוזרים למידת הדין המקורית, איך שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. היום יש שיתוף של מידת הרחמים, אבל האמת המקורית היא דין. העולם לא יכול להתקיים עד היום במידת הדין. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף מידה אחרת. אבל אם אתה רוצה באמת, באמת את הדברים האמיתיים, זה ידוע, אי אפשר לשקר. אז הרחמים זה זמן, לכן קוראים לבטן של האמא רחם. היא נותנת זמן לתינוק לעבור מעולם לעולם. כשלא צריך את כל הדבר הזה, אנחנו נחבר בין העולמות בשנייה אחת. כלומר, אני צריך להיות בביאת המשיח גם בעולם הבא וגם בעולם הזה באותו אחד. וזה מה שקורה לצדיקים גם עכשיו. הצדיקים, הם לא צריכים למות כדי להגיע לעולם הבא. העולם הבא שלהם הוא עכשיו בהווה, הם חיים אותו. והם כל הזמן מחברים כמו סולם יעקב, עולים ויורדים באותו רגע. הם רואים את שתי הקומות של המציאות. יוצא איפה שהמטר הוא העיקר, וכיוון שביום שמיני חג עצרת אנחנו מברכים על הגשמים, משיב הרוח ומוריד הגשם, הרי שבאמת גדול יום זה מיום מתן תורה בסיני. לפי זה, כל התיקונים שנעשו מיום ראשון של סוכות עד שמיני חג עצרת, הם כנגד כל התיקונים הנעשים מיום טוב ראשון של פסח עד חג השבועות בספירת העומר. הבנתם? יש לנו מיני ספירת העומר בסוכות. קיצור ספירת העומר. כן, ספירת העומר מקוצרר. ביום אחד אתה מסיים מידה אחת. זה חשוב מאוד. כלומר, התחלתי עכשיו דוד המלך, מחר בערב אני מסיים. אבל אני צריך לעבוד. אתם יודעים מה צריך לעשות כדי להיות שלם עם דוד המלך, מעכשיו עד מחר בערב. זה לא סתם שדוד המלך פה בסוכה. דרך אגב, הוא יושב שם על יד שניאו. בכיסא שם. מה צריך לעשות? אתם חושבים שהוא בא והוא עורך והוא מחכה והוא אומר, טוב, הזמינו אותי, מחר בערב אני הולך? לא. אם אתם לא עושים עבודה כדי להכניס אותו לתוך המציאות שלכם, אז חבל. עכשיו, מה זה דוד המלך? איזה ספירה? מלכות. עכשיו, איך אני מקבל מלכות בחיים שלי? מה זה לקבל מלכות? מה, אני הופך להיות מלך? מה קורה? איך אני קונה, איך אני רוכש את המידה הזאת שנקראת מלכות? איך? ומאוד, דבר ראשון, אני הופך את הרעיונות למציאות. אני לא נשאר באוויר. אני מביא את הדברים לעולם הזה. זה מראה שאני בעצם אומר ועושה, גוזר ומקיים. לא סתם מדבר פקה 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 כל הזמן, ואין שום דבר בשטח. זה דבר ראשון. כדי לעשות את זה, מה צריך קודם כל שאני אהיה? כלי. כלי. כלי קיבול. המלכות זה כלי. כלומר, איזו מדרגה אני צריך לפתח בנפש שלי כדי להיות כלי? ענבה. וזה צד זכר או נקבה? נקבה. כלומר, אם אני רוצה להיות מלכות, אני צריך להיות יותר דומה לאישה ביום הזה. עד מחר בלילה. ואני צריך לפתח את הצד הנשי שבי ולא את הצד הגברי שבי. מתי הייתי צריך לפתח את הצד הגברי? ביום הראשון, בחסד. היום אני כבר בכלי. כדי להיות כלי צריך להיות כמו אישה. כלומר, אני צריך לחשוב עכשיו כמו אישה. ואני צריך להיות גמיש כמו אישה אמיתית. דוד המלך היה מידת הדין. ככה הוא נקרא, עדינו העתני. הוא גם עדין והוא גם קשה כמו עת. ומה הוא עושה לאויבים של ישראל? מכניס אותם לחבית, שם מסמרים ודוחף את החבית מההר. ובפנים הם היו חתיכות חתיכות כמו נקניק. ככה יעשה דוד המלך. עכשיו אתה מסתכל על דוד, כזה קטן ג'ינג'י, אומר אתה בן אדם טוב, כל היום מחיוך, איך אתה עושה דבר כזה? אומר, אסור לי לרחם על האויבים של ישראל, כמו שהיום עושים כמו למטומטמים, כן? שבגללם כל הבעיות שלנו. מי שמרחם על האויבים שלו, הוא לא יכול להיות מלך. מלך בישראל צריך לדעת מי זה האויבים שלו ומי זה האחים שלו. מקרב אחיך תקים לך מלך. למה אסור לי להקים מלך שהוא לא מהאחים שלי? כי הוא ייקח אותי למקום לא נכון. אחיך זה לא רק בגלל שהוא אח שלך שהוא יהודי. זה אחד שהוא בעצם אח, שיש לו את האחווה הזו, שהוא יודע למי, על מי אני צריך להילחם בשביל מי. על מי אני שומר? ואת מי אני צריך לחסל? עם כדור בראש. אותם השבילים, אברהם, שבוע ראשון, יצחק, שבוע שני, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. ובחג השבועות, הילולה של מי? דוד המלך. ועכשיו? דוד המלך. אתם רואים, זה אותו דבר. הם, כן, סליחה? תגידי בלי נדר. כן, הרמיים, על פני המים. כן, בוודאי. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, שם במקום כתוב, זה רוחו של מלך המשיח. זה נקרא מרחפת. בתורת הקבלה זה כל הרפח. ניצוצות. מרחפת זה מת רפח. כל הניצוצות שנפלו. בסדר? ואז צריך לתקן את כל הבניין הזה. אבל אני לא נכנס עכשיו לקבלה הכבדה, כי ידעתי שיהיה קהל יותר הטרוגני, כן? מאשר הומוגני. אז אני צריך להשתלב לכולם. כן, 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 זה אותו דבר. להיות כלי, יש עוד משהו, יש עוד הרבה דברים. מה צריך כדי לקבל מלכות? כדי שאני אהיה למלך, מה אני צריך להיות? יפה מאוד, אין מלך בלי עם. כלומר, ביום הזה, עד מחר בלילה, אני צריך לעלות למימד הכללי של ישראל ולא לחשוב כאדם פרטי. מה עוד? מה זה מלך? עכשיו בוא ניכנס לפרטים. אני חייב צבא, אני חייב מטבע, כלומר כלכלה, צבא וחותמת ושלטון. אם אין לי את הדברים האלה, אל תדבר איתי על מלך. וקל וחומר, אל תדבר איתי על מלך המשיח. לא יכול להיות מלך משיח אם הוא לא בארץ ישראל, כי הוא לא יכול להיות לא עם צבא, ולא עם מטבע, ולא עם זערת, שום דבר. בסדר? שום דבר. בסדר? אין דבר כזה. לכן מלך המשיח חייב להיות, זה פוליטי. כלומר, מה זה מלכות ישראל? פוליטיקה. שלטון יהודי בארץ ישראל. איך זה נקרא היום? מדינה. אם אין מדינה, אין מלכות. מלכות זה מדינה. איך קורא לזה הרב קוק? יסוד כיסא השם בעולם. היא מדינת ישראל. לפני שהייתה מדינה, הוא לא ידע בכלל שיקראו לזה מדינת ישראל. כך הוא קורא לזה. מדינת ישראל, הרבה לפני הקמת המדינה, כן? אין עדיין את השם. מדינת ישראל, אומר הרב קוק, זה היסוד של הכיסא של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כשתהיה מדינה, זה מה שיהיה. אין מדינה, אין מלך, אין מלכות. כלומר, אין מצווה אפילו לגור בארץ ישראל כשאין ממשלה. אבל עכשיו שיש ממשלה, אסור לגור בחוץ לארץ. עוד יותר. כנגד כל התיקונים הנעשים מיום טוב ראשון של פסח עד חג השבועות וספירת העומר. ניתן איפה להבין מה אמורים אנו לעשות בשבעת ימי חג הסוכות, ביחס לתיקון המידות והספירות. כשאתה יודע את זה, כל יום אתה מתקן את המידה של אותו יום. ואתה צריך להכשיר את עצמך להיות שווה עם אותה מידה. כלומר, אם דוד המלך נשאר בסוכה שלי עד מחר בלילה, אני צריך לעשות משהו כדי שהוא יהיה בסוכה שלי, נכון? מה אני צריך לעשות? השוואת הצורה. אני צריך להיות כמוהו. אם אני כמוהו, אני שומר אותו פה. אם אני אנטיתזה שלו, הוא הולך. אז מה אני צריך לעשות במשך כל היום הזה? דוקטורט על דוד המלך. אני צריך ללמוד רק על דוד. כל היום. אתמול הייתי צריך ללמוד על יוסף הצדיק. שלשום על אהרון הכהן. לפני זה על משה רבנו. לפני זה על יעקב. לפני זה על יצחק. ולפני זה על אברהם. וכל אלה, מאיפה הם באים? מהמלכות העליונה שבעצם נותנת להם את הכוחות. דרך רחל אימנו. באורות מקיפים ובאורות פנימיים. והספירות כפי שהדברים מופיעים בפרטים ובפרטי פרטים במשך ממתת ימי העומר. כלומר, אם אני עכשיו לוקח את ימי העומר, מה יש לי ביום הראשון של העומר? חסד שבחסד, נכון? בספירות. אבל במוחין יש לי עוד מדרגה אחרת. אנחנו בינתיים עוסקים רק בספירות של הכלים. אז אני לא אכנס עכשיו למוחין, בוא נשאר בספירות של הכלים. אז יש לי שבעה ימים, היום הראשון זה חסד של הבחסד, בשני זה גבורה של החסד, אתם מבינים? גם ביום הזה אני צריך לעשות עכשיו עבודה על החסד של המלכות, על הגבורה של המלכות, על התפארת של המלכות, וכולי עד המלכות של המלכות. כן. מה?
יש
אז יש משהו שנכנס דרך הלולב, דרך הנענועים בלולב. אנחנו מכניסים, והתחלתי את השיעור עם זה, שאנחנו משתדלים להכניס כמה שיותר, כדי שהאור המקיף יהיה מקיף אחר, עוד יותר גדול. לא לשכוח מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו עדיין בחג הסוכות, כלומר במדרגה שהיא הראית. כל רגע. כלומר, אם נרדמת לפני שעה, אתה לא יכול להתקדם בסוכה שלך. כל שנייה אתה צריך להתקדם למדרגה אחרת. ולכן אתה משתנה כל רגע, ואתה בולע, בולע, בולע אורות. ולכן גם המקיפים אתה צריך להפוך אותם לפנימיים, כמה שאתה יכול.
מה, אני עושה
כן?
יום, אז יש לי
נתק? על ידי הלולב ומיניו, גם מחר אנחנו מנענעים לולב. ועוד יותר מהכל, מחר אנחנו מנענעים מה? הערבה. אנחנו דופקים אותה על הרצפה. למה? מה זה הערבה? זה המלכות. זה ממש המלכות. נכון. אבל זה לא מלכות באמת. מי שלמד קצת קבלה יודע שהאתרוג זה עטרת היסוד. זה לא המלכות. זה עוד מדרגה אחרת. כן. כיוון שכאילו הזכר זורק טיפות זרע. וזה הבזקים. זה נקרא יורק כחטא. זאת אומרת שזה כאילו טיפות של טיפות של טיפות שיורדות לעולם, ורק מי שחכם, מה עושה? מה, לא רק תופס את זה, קולט את זה כמו אישה שנכנסת להיריון. וכמה זמן ההיריון הזה יימשך? שישה חודשים, ו-21 יום. כלומר, אני מדבר עכשיו על יום אחד מדויק. איזה יום זה? איזה? לא. לא. אמרתי לכם, שישה חודשים פלוס 21 יום. שישה חודשים זה... מחודש תשרי. מה זה שישה חודשים? ניסן. ועוד 21 יום? לא. שביעי של פסח. מה היה בשביעי של פסח? קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? זה פשוט הלידה. קוראים את הרחם של האימא והתינוק יוצא. זאת אומרת ששביעי של פסח זה זמן הלידה, ומתי בעצם הזרע נכנס? מחר, 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 מחר. שמיני עשרת זה הזיווג בין הקדוש ברוך הוא בין כנסת ישראל. לא היה זיווג מראש השנה, אין עדיין זיווג. אתם יודעים את זה? הזיווג זה רק מחר בלילה ובבוקר. כמו שזה בחג השבועות, אני חוזר לפסח ושבועות. מה אנחנו עושים בחג השבועות? בלילה? מקווה, נכון? ב-4:30 לפנות בוקר אנחנו עושים מקווה. למה? כי בבוקר של חג השבועות מה קורה? זיווג בין הקדוש ברוך הוא בין עם ישראל. יום ראשני בבוקר, גם כן זיווג בין הקדוש ברוך הוא בין כנסת ישראל. שמה במתן תורה בשבועות, כמה טיפות קיבלנו של זרע? 22 טיפות, כנגד 22 אותיות של א' ב'. והמחר, כמה טיפות נקבל? 48 טיפות. מוח. כל המוח של הקדוש ברוך הוא מכניס, כי איפה נמצא טיפת הזרע? במוח של מי? של האבא. ככה זה נקרא. הזרע יוצא מהמוח של האבא ועובר דרך עמוד השדרה עד שלמטה הוא מתבשל ונכנס לתוך הבטן של האמא ושם מתפתח. אתם מבינים? יש תהליך אמיתי פה, זה לא סתם שטויות. תורת הסוד, מי שלא מבין, שישאל שאלות. כן. סליחה, לא שומע. כן. לא. אדם וחווה זה היה בראש השנה. בראש השנה עצמו. הם חטאו בראש השנה, עשו תשובה בראש השנה, וכל מה שקרה זה בראש השנה. רק בראש השנה. בסדר? מה נולד בשביעי של פסח? מה ייוולד בשביעי של פסח?
ישראל נולד
נכון. אז מה נולד? תגידי את עכשיו. מה עכשיו אנחנו, מחר זה, נכון? מחר זה זיווג. מחר בלילה ובבוקר, למחורת. הזיווג הזה בין הקדוש ברוך הוא בין כנסת ישראל. 48 טיפות. מה עושים עם 48 טיפות? איזה תינוק יוצא מ-48 טיפות? מה? אז זה חלק מהשיעור בסוף, נגלה. בסדר? כן. אני לא שומע כלום. כן, זה מדרגה יותר גבוהה. אנחנו תכף נדבר, כל זה כלול בשיעור, רבותיי. תורת הסוד, לא. תורת הסוד מייחסת לשמיני חג עשרת מעלה גדולה יותר וחשובה יותר מאשר לחג השבועות. כלומר, כל המקובלים שלומדים קבלה, הם יודעים ששמיני עשרת יותר גדול מחג השבועות. חכמי הקבלה מגלים כי בשמיני חג עשרת מטפטפים ממחת טיפות של זרע המכונים מוח טיפין. כלומר, מחר בלילה ולמחורת יש 48 טיפות של זרע שיורדות לעולם הזה. הטיפות האלה זה לא טיפות סטריליות, אלא טיפות שמביאות תולדות. ועוד מעט נראה מה זה. בכוונות של האריזל מובה כי בשמיני חג עשרת, כמו בחג השבועות, נשלם הבניין של הזכר והנקבה, והוא זמן הייחוד ביניהם. כלומר, יש לנו שני ייחודים כאלה, אחד בחג השבועות בבוקר, ואחד מחר. לכן גם מחר לפני שמיני עשרת צריך ללכת למקווה. כי מה זה ללכת למקווה מחר? זה בגלל שבמשך שבעה ימים של סוכות ספרנו שבעה נקיים, כמו האישה שסופרת שבעה נקיים אחרי הנידה. ואז בשמיני עשרת היא הולכת למקווה. מי זה היא? זה אנחנו. אז מחר בערב צריך ללכת למקווה כדי להיות מוכנים לזיווג שיהיה מתי? בשמחת תורה. איך אתם מממשים ומראים את זה, את הזיווג הזה? על ידי זה שאתם תרקדו עם ספר תורה דבוק. בסדר? עכשיו, אל תחשבו שזה איזה מנהג סתם. מי, ועכשיו אני הולך להפחיד אתכם, שלא לוקח את הספר תורה לפחות פעם אחת ורוקד איתו, התורה שלו חז ושלום יכולה להישאר סטרילית במשך השנה. וצריך לקחת ספר תורה, לפחות שנייה, לא חשוב, ולרקוד איתו ולכוון מה שאני אומר לכם עכשיו, שזה זיווג בין התורה ובין עם ישראל. אני ממשיך. לרקוד, דווקא לרקוד, לא ללמוד. לא ללמוד. למשל, אין לנו שיעור בשמחת תורה. כי אני רוצה שאנשים ירקדו. ושלא יחשבו שכשהם רוקדים זה איזה מין מנהג כזה, עושים שמח וזה. ויש אנשים שהם שכליים מאוד והם יושבים בצד ומסתכלים על האחרים שרוקדים. עוד מעט תראו לפי הקבלה מה זה לא לרקוד. אוי ואבוי. והוא זמן הייחוד ביניהם. כלומר, שאלו הם שני ימים, גם חג השבועות וגם שמיני עשרת, בהם נעשה חיבור משמעותי ביותר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל לטובת העולם כולו. לא רק לטובתנו, גם בשבועות כשקיבלנו תורה, בשביל מי קיבלנו את התורה? בשביל אומות העולם, לא רק בשבילנו. אנחנו צריכים ללמוד את התורה כדי שכשגוי יבוא וישאל אותי שאלה, אני אדע לענות לו. וזה מה שקורה היום. אמרתי לכם כבר שאנחנו כבר מלמדים דרך האינטרנט, ואפילו ריאלית. כן, יש כבר ישיבה בירושלים, שאנחנו מלמדים בה כבר, שהקים אותה רב שרקי על השם של הבן שלו שנהרג בפיגוע, ושם באים בני נוח, ואנחנו הולכים ללמד אותם. אז כבר פגשתי קבוצות וקבוצות וקבוצות של בני נוח, ואנחנו עושים עבודה משותפת. אלא שכאן תמון הבדל משמעותי ביותר. עכשיו תשמעו טוב. יש הבדל בין שני הימים, וישנו הבדל בין העשרת של פסח ובין העשרת של יום הגשמים. מה ההבדל? חג השבועות מיוחס למתן תורה, נכון? כוח התורה מרפא את האדם מכל חטאיו. מי שלומד תורה, התורה מרפא אותו. ממה? מהחטאים שלו. כלומר, אם האדם עשה דברים לא נכונים, לא טובים, התורה יש לה כוח לרפא מבפנים. ויכול האדם דרך התורה שהוא לומד להגיע למדרגה כזאת כאילו הוא לא חטא אף פעם. זה מה שהתורה עושה לאדם. אם האדם לומד, ברצינות אבל, התורה מנקה אותו. ממש כמו מקווה. לעומת זאת, חודש תשרה, זה היה התורה בחג השבועות. לעומת זאת, עכשיו בחודש תשרה, זה לא מהלך של תורה. מה היה מהלך בחודש תשרה יותר של? תשובה, זה משהו אחר. בחודש תשרה יש מהלך כללי המיוחס לתשובה יותר. לכן אני לא משתמש כמו שאני משתמש בחג השבועות. למה אני לומד תורה בחג השבועות כל הלילה? כדי לנקות את עצמי. פה אני צריך להשתמש בכלי אחר, זה כלי התשובה. ומה עושה התשובה למי שעושה תשובה? מי שמשתמש בכלי של התשובה בחודש הזה, יכול להגיע למדרגה כזאת הקובעת שהוא נעשה כבריאה חדשה ממש. נולד מחדש. תינוק. גבוה יותר. נכון? שם אתה מנקה את עצמך מבפנים. פה אתה נולד מחדש. אחר, בן אדם אחר. עד כדי כך, שאומר הרמב״ם, שמי שבאמת עושה תשובה בגובה הזה, מה הוא צריך לעשות? לשנות את השם שלו. כדי שלא יכירו שהוא היה כבר אחד. זה אחד אחר. זה מישהו אחר עכשיו שהגיע לעולם. כשהוא מאמין באמת שהוא בריאה חדשה. סיכום, לעומת התורה המוחקת את חטאי האדם, התשובה מחדשת אותו, והוא נעשה כבריאה חדשה. ככה דברי חכמים. אלא, עכשיו בוא נראה מה קרה באמת בהיסטוריה, שההיסטוריה של עם ישראל יורדת ויודעת לספר לנו שאחרי מתן תורה, היה עוד בעיה. חטאו בעגל. זאת אומרת, שגם כשהתורה באה למחוק את כל החטאים שלי, אני עדיין יכול לחטוא שוב פעם, ונפלתי עוד פעם. עובדה. זאת עובדה היסטורית. אז מתי זה? זה בוודאי שזה אחרי. זה ב-17 בתמוז. אני לא מדבר על הלוחות, אני מדבר עכשיו מתן תורה. מתן תורה לא קיבלנו לוחות. מתן תורה זה דיבורים. לא קיבלנו לוחות. שמענו, ראינו קולות. זה איזה חודש? סיוון. אחרי סיוון איזה חודש בא? תמוז. ב-17 בתמוז משה חזר, זה 40 יום, עם הלוחות, ומה הוא ראה שם למטה? עגל. אז זה אחרי או לא? זה אחרי. זאת אומרת שאחרי שקיבלתי את התורה, נפלתי בעגל. עובדה. אפילו בשמיעה, בראייה, הכל. הכל. מה זאת אומרת לא משהו מוחשי? לא, לא, הלוחות הראשונים הם לא דבר מוחשי. הלוחות הראשונים הם כולם רוחניות, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. עד היום אנחנו לא יודעים מה זה לוחות ראשונים. אבל קיבלנו. בסופו של דבר שבורים, אבל קיבלנו. זה שבור, זה היה מונח בארון. אבל מה עשינו? עשינו חס. יפה. הנה, תראי, תראי, תראי את השורה השנייה, תראי. איך נפלו? נכון? בנקודה הזאת. איך נפלו פלאות לאחר מעמד כה גדול ומכונן? הנה השאלה של אחמור. כל זה לא הרע, אלא בגלל שכל התהליך היה אז בסוד התערותא דלעילא. כלומר, רק הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה, ואנחנו היינו פסיביים. כשאתה פסיבי והוא עושה את העבודה, אתה לא מבין כלום ואתה מאבד את הכל. ולכן, היום אני נגד במחשבה שלי השיטות הדתיות שאומרות שמחכים ולא עושים כלום, שהקדוש ברוך הוא ירד עלינו. אל תעשה כלום, אל תבנה מדינה, אל תבנה בתים, אל תעשה ביזנס, אל תעשה תורה, אל תעשה צבא ואל תעשה כלום, הוא ירד עלינו. אין דבר כזה, רבותיי. זה רק מתכון להרס, לחורבן. בוודאי. בוודאי, לכן אני אומר שהשיטה שלנו אומרת שבבית המקדש השלישי זה חייב לבוא ממה? מרצון של האדם לבנות אותו, לכן אנחנו כל כך מתגעגעים ויותר ויותר מתגעגע, נרצה, אז נתחיל לעשות עבודה ואחרי זה ירד מלמעלה כל הכוח הנשמתי שלו. כן? הקדוש ברוך הוא פעל לבדו, כביכול, מול עם פסיבי. לא רק פסיבי, אלא באותו מתן תורה שאמרת שלא עשינו כלום. אני רק מזכיר לך את הגמרא, שביום שקיבלנו את התורה שלא קיבלנו לוחות, מה עשינו? ברחנו 12 קילומטר מהמקום של מתן תורה. אומרים לנו חכמים בגמרא, זה כמו ילדים שהיו בבית ספר והמורה נכנס וכולם ברחו מהכיתה. הקדוש ברוך הוא אומר להם תורה, ומה הם עושים? הווילי ווילי, בורחים, 12 קילומטר. תדמייני לעצמך שהקדוש ברוך הוא נותן תורה בכפר אדומים, ואת בורחת ומגיעה לירושלים, רק שלא לשמוע אותו יותר. את מבינה מה קורה? זה לא אקט כתינוק הבורח מבית ספר, ככה כתוב. חמור מאוד. כשאין כלי קיבול, הנובע מרצון אמיתי לקבל את מה שיש לנותן לתת, הכל נשבר. זה לא עומד, זה לא מחזיק מים. מה? נכון, לכאורה. לכאורה זה מושג זר לנו, כאילו התורה היא זרה לנו. אבל האמת היא שחיי עולם נטע בתוכנו. היית אמור, איך אני יודע שזה חיי עולם נטע בתוכנו? אבל יש לכם דוגמאות מוחשיות? לא חתול. אברהם, יצחק ויעקב, לפני החתולים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף. מה, היה להם תורה? לא היה מתן תורה, נכון? אז למה אתה אומר ליוסף, יוסף הצדיק? בחיים הוא לא ראה את התורה שאתם ראיתם, בחיים. לא היה חומש ליוסף הצדיק. וואי, 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 איזו בושה. שוקי, אף אחד לא התפיס ליוסף הצדיק חומש. אברהם לא היה לו חומש, יצחק בלי חומש, יעקב בלי חומש, לא יודעים מה זה חומש בכלל. אז מה הם היו עושים? למה אתה קורא להם צדיקים וגדולים ומה? הם חיו את התורה בלי שהיא צריכה להינתן בספרים. היום הפכנו להיות מה שקוראים לנו עם הספר, כלומר אני קורא לזה חמור נושא ספרים. אם אין לך ספר, אתה לא יודע כלום, כי אתה לא חי את מה שאתה לומד. וגם יבואו תלמידים ויגידו לך, זה אמיתי בגלל שזה כתוב. זה לא נכון. זה כתוב בגלל שזה אמיתי. זה משהו אחר. אתם מבינים? כלומר, התורה האידיאלית האמיתית, אני לא צריך לקבל אותה בטקסט. היום כן, אבל זה בדיעבד. אבל איך התחילה? אברהם, יצחק ויעקב היו מקיימים את כל המצוות. אתם יודעים שאפילו תחומים, יעקב אבינו ידע לעשות תחומים. עירובי חצרות, עירובי... מה אתה יודע? היום עם ההלכה אתה לא יודע. בלי ההלכה, בלי כלום, היה מקבל את זה. יודע מתי לאכול מצה, מתי מותר לאכול חמץ. בשנה. ידע בדיוק כל יום מה זה. פלפלאות. הגאון מבינה ידע בלי שיהיה יום העצמאות, מתי זה יום העצמאות. איך הוא ידע? אמר לתלמידים שלו היום, יום העצמאות, אומר להם, אני רוצה שתתלבשו כולם בבגדים של חג. אומרים לו התלמידים, מה יש היום? אין כלום. כמה זה הגאון מבינה? כמה שנים? 250 שנה. לא היה יום העצמאות ולא מדינת ישראל ולא עבד ולא כלום. הוא אומר להם, אתם עכשיו זה יום חג, אתם לא אומרים תחנון, אסור, לפני 250 שנה. כי זה יום גדול לעם ישראל. אל תשאלו שאלות, יום אחד אתם תבינו. התלמידים הבינו? לא, הם כבר מתו. אבל אנחנו מבינים, נשאר לנו ספר של המערל, ושל הגאון מבינה, שאומרים לנו את הדברים האלה. אתם מבינים מה זה גדול בישראל? הוא יודע מה קורה ביקום, גם אם אין עדיין חג. סליחה, כן, כן. הרב קוק בעצמו עלה לארץ ביום ירושלים, והוא עשה מהיום הזה חג והיה חוגג את יום ירושלים. דרך אגב, גם הגאון מבילנה אמר שיש שני ימים בתוך ספירת העומר שאסור לומר בהם תחנון. וזה היה יום ירושלים וחג העצמאות. מעניין, לא? ואי אפשר לומר שהוא היה ציוני, שהבין, ולא יודע מה, לא היה לו רב קוק. בסדר? מה? זה לא מתפרסם. כמו בעיתונות, כשרוצים לעשות משהו נגד המתנחלים, שום דבר לא מתפרסם. אבל כשזה מדובר בדברים אחרים, זה מתפרסם. יש אינטרסים שלא יתפרסמו הדברים האלה, כי זה מפריע. בסדר? כמו ש... אומר הרב עובדיה יוסף זצ"ל על מי שנוסע לאומן בראש השנה. אומר, במקום להיות עם הנשים והילדים שלהם, מצולם באינטרנט, תסתכלו. תכתבו הרב עובדיה יוסף על אומן. במקום להישאר עם הנשים והילדים שלהם בארץ ישראל, נוסעים לבית כברות, כך הוא אומר. הם עוברים ראש השנה בבית כברות. עם כל הכבוד לרבי נחמן, לא קשור בכלל. זה בית כברות, זה עצמו. מה שאין כן, לאחר שעשו תשובה על החטא ביום הכיפורים, כלומר אני עכשיו עובר לתקופה שלנו, מתי עשו תשובה על חטא העגל? רק ביום הכיפורים, נכון? משה ירד עם הלוחות השניים כבר, וכבר 120 יום עברו, נכון? אחרי התשובה הזאת של יום הכיפורים, התורה כבר לא מזכירה בהיסטוריה, כולה, לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים, חטא של עבודה זרה הכולל את כל ישראל. תחפשו, אין בתנך חטא של עבודה זרה של כל ישראל כמו שהיה בחטא העגל. זאת אומרת שהתשובה פעלה יותר חזק ממתן תורה. הבנתם? כי אחרי מתן תורה עשו את חטא העגל, אחרי התשובה כבר לא עשו.
אז יש לנו שדבר שהם קיבלו את התורה, אז החטא נעלם. כי במתן תורה הם לא קיבלו באמת, ולוחות ראשונים לא קיבלו באמת, לא ביום הכיפור הם קיבלו באמת, ואז זה נמחל.
אבל מה הם קיבלו?
לוחות, קיבלו משהו.
איזה לוחות? יפה, אבל זה מדרגה אחרת. זה לא המדרגה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחץ אותה.
אז אני קונק את התורה שלי, כי אני מקבל אותה בפקטו, אז החטא נמחל. לפני זה, זה לא.
לא, החטא נמחל לפני שאתה מקבל את התורה. כי אם לא, לא היית מקבל.
זאת אומרת, התשובה היא זאת שגורמת לקבל תורה.
זה מה שאני אומר. זאת אומרת, שמה יותר חזק? אני רוצה להוכיח לכם עכשיו שהתשובה של חודש תשרה יותר חזקה מקבלת התורה. לפי מי? בגמרא? רבה. שאומר, גדול יום הגשמים לא כמו יום שניתנה בו תורה, אלא יותר. איך הוא הגיע ליותר? זה אומר שאם אתה עושה תשובה, עובדה בהיסטוריה, לא היה יותר חטא של עבודה זרה כללי בישראל.
יום הקסמים זה בתשובה.
נכון, נכון. לא, לא, אבל הזיווג יותר חזק. זה לא מה שהוליד את הזיווג?
לא, זה מה שהזיווג מוליד.
זה משהו אחר, נכון. נכון, 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 מדרגה אחרת לגמרי. נכון, נכון. היינו חוזרים לאן? היינו חוזרים לאן? לגן עדן. הרי מה זה לקבל לוחות שניים ביחס ללוחות ראשונים? זה כמו מה? זה כמו מה? זה כמו שני העצים, נכון? הלוחות הראשונים זה עץ החיים, לא קיבלנו עוד פעם, זה טס. ומה קיבלנו? את הדעת. אתה מבין? כל פעם אנחנו חוזרים על אותו חטא. בוודאי, בוודאי. עכשיו, אם אתם מבינים עכשיו את מה שאנחנו אומרים עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות היום כדי לתקן את כל זה? תשובה על מה? על הקטנות שלנו. שאנחנו מסתמכים ומסתכמים וכיף לנו עם מה? עם התורה השנייה. ואתה לא מבקש את התורה הראשונה? יא טמבל. איפה התורה הראשונה? איפה היא כתובה התורה הראשונה? בזוהר הקדוש. ואתה לא פותח זוהר. זאת אומרת שאתה לא הבנת שום דבר. רבי חיים ויטל, התלמיד של האריזל, אומר, מה היה החטא של אדם הראשון? שלא רצה ללמוד קבלה. כך אומר רבי חיים ויטל. הוא לא רצה ללמוד תורת הקבלה. פלא פלאות. למה? למה הוא לא רצה ללמוד קבלה? למה? פשוט מאוד, שאנחנו תמיד חושבים שהשכל שלנו יותר חכם מהשכל של הקדוש ברוך הוא. חשבתי שאמרת את הדת. לא אמרת את העין. כן, זה משנה הכל. זה נכון שהוא אכל דת. דרך אגב, זה מה שאני קורא דתיות. זה הפחד הזה מעץ החיים. זה כל אחד תלוי בך. מה זה התשובה העליונה? תשובה מאהבה. מה זה תשובה תחתונה? תשובה מהירה, מפחד. כל עוד והתשובה שלנו זה רק פחד, אם אני אחיה, אם אני אמות, זה מה שאומרים לאנשים כבר 2,000 שנה. אמר לי בן אדם בראש השנה, אומר לי בן אדם, אתה יודע מה זה הקדוש ברוך הוא בשבילי? זה כאילו הוא אומר לי לחתות את הכביש ויש לי אקדח פה. אמרתי לו, אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא ככה, אני לא בעסק הזה. כן, קפה.
נכון להיום, הטעות הכי גדולה שלנו זה להיות קודם כל בעירת השם לפני ועבד ישראל, ולא עשים ועבד ישראל לפני עירת השם. לקיים מסגרת.
כן. יפה. אני רואה שאתם כבר תופסים את העניין הבא. אוקיי. אתם רוצים הפסקה? אוקיי, הפסקה. אתם רוצים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען תזכור.